ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שבאמצע עמוד, בשורה הראשונה בשורות הרחבות. לפני שניכנס לתוכן הדף, המשנה, ראוי, נראה לי, להכיר פסוקים שיהיו נושא הדרשות שבסוגייתנו. אנחנו נתחיל עם פסוק בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק ה'. כתבנו את זה בשוליים של הגמרות המסומנות, שבתקווה לכל אחד ואחד יש עותק של הגמרה הזאת בפניכם, או בדפוס או על המסך. כתוב בספר ויקרא חפל על פסוק ה', לא יקרחו כרוכה בראשם. אולי נציין שהפסוק הזה מתייחס לכהנים. בפרשת אמור, פרשה שנקרא לזה מוקדשת לדינים הקשויים לכהנים. אחר כך השאלה שישאל, האם מה שכתוב פה שייך לזרים, לאנשים שאינם כהנים. ולבינתיים התורה מכוונת את דברה לכהנים, וכתוב לא יקרו כוחם בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא יסתו שרעתת. בספר דברים פרק י' פסוק א', פסוק שמכוון לכל עם ישראל, כתוב בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. מילים משותפים בין שני הפסוקים אפשר לראות, כוחה, זה מופיע בשני המקורות פה. ועוד דבר שתלוי במחלוקת בגמרא, יכול להיות שמה שכתוב בויקרא לא יסתו שרעתת, ומה שכתוב בדברים לא תתגודדו, זה בעצם אותו דבר, זה עשיית שריטות בגוף האדם, אחד ביד, אחד בכלי, אבל הם נכללים באותו איסור. אנחנו נתמקד בניואנסים האלו בעזרת השם במהלך הגמרא. עוד דבר שכדאי להדגיש, שבדברים לא, אין התייחסות לפאת זקניהם לא יגלחו, ויש עוד איסור שלא קראנו עליו פה בפסוקים, אבל האיסור שנקראת בל תקיף, שלא להקיף את הראש, זאת אומרת לא להוריד שערות הראש מהאזור שבפני האוזן, להשוות אותו לאזור שמאחורי האוזן שאין שם שערות. זה האיסור של בל תקיף, המשנה מזכירה את זה. מה אנחנו נלמד ממה שכתוב בויקרא? אנחנו נלמד שמאחר שיש כפילות לשון, לא יקרחו כוחה, הרי שהיה אפשר לכתוב לא יקרחו בראשם, למה תורה מוסיפה את המילה כוחה? אז מזה לומדים שחייבים על כל כוחה וכוחה, ומה עוד? חייב על כל הראש כבין העיניים. בדברים מוזכר לא תשימו כוחה בין עיניכם, האזור שמעל אמצע הפנים בראש זה בין עיניכם, איפה ששמים מניחים את התפילין. מה לגבי עשיית כוחה בשאר אזורי הראש? אז אנחנו לומדים מפסוק ה' בויקרא כ"א שחייב על כל הראש כבין העיניים, כמו שבין העיניים מפורש אסור, גם שאר אזורי הראש אסור עשיית כוחה. מהפסוק בדברים לומדים שהפעולות של עשיית כוחה ועשיית שריטה שנאסרו זה על המת. הנפטר לאדם קרוב או מי שגרם לו צער בפטירתו, התגובות האלו אסורות, לתלוש שערות מהראש ולשרוט בבשר. אנחנו נגענו כאן בכמה פרטים שאנחנו נראה תוך כדי הלימוד בגמרא. קודם המשנה, שורה ראשונה ברחבות בדף חף, הכורך כוחה בראש והמקיף פעת ראשו, כמובן אלו הם עוד איסורים מתחילת הפרק שעליהם אדם יתחייב מלכות. הסברנו מקיף פעת ראשו, ולפני כן הסברנו והמשחית פעת זקנו. הגמרא תתמקד בדין הזה, והשורט שריטה אחת על המת חייב, שרט שריטה אחת על חמישה מתים, או חמישה שריטות על מת אחד חייב על כל אחת ואחת. על הראש שתיים, אחת מכאן ואחת מכאן. אמרנו שיש איסור מקיף פעת ראשו, כמה פאות יש בראש, אז אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל. במקום שהחלק עליון של הראש, הגוגולת, מתחבר עם הלוע, אז יש אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל. על הזקן שתיים מכאן, שתיים מכאן ואחת מלמטה. רש"י נותן נקודות זיהוי לגבי המקומות האלו, אבל נוכל לציין שיש הרבה דעות בראשונים, וממילא לעניין הלכה אנחנו לא מגלחים בתער, שזה האיסור פה של פת זקנם לא יגלחו, לא מגלחים בתער שום מקום שמה שנקרא על הפנים של האדם, כי מאחר שאותם חמש נקודות איפה בדיוק אסור שנוי במחלוקת, אז לא מתחילים בכלל בגילוח עם תער על הפנים. המשנה ממשיכה, רבי אליעזר אומר, אם נתלו כולן כאחת אינו חייב אלא אחת. טוב, החכמים חולקים אבל, ואינו חייב עד שידלנו בתר. האיסור של השחטת פת זקנם לא יגלחו זה רק אם אדם משתמש בתר, זה בניגוד למספריים למשל. רבי אליעזר אומר אפילו לקטור במלכת או ברעיתני חייב, גם אם הוא ישתמש בכלים חלופיים כמו אלו הוא יתחייב. זה לא אומר שרבי אליעזר מחייב על כל אמצעי נטילת שרות פנים, אבל כלים שעובדים פעולת השחטה, שכפי שנראה בגמרא, זה רבי אליעזר חולק על התנא קמא ולא מגביל את האיסור לתער. הגמרא, תנו רבנן, לא יקרחו. כמובן אנחנו דורשים את הפסוקים שכבר קראנו לפני כן, והם נמצאים בשוליים ממול. התורה מצווה לא יקרחו, יכול אפילו קרח ארבע וחמש קריחות לא יהיה חייב אלא אחת. תלמוד לומר כוחה, לחייב על כל כוחה וכוחה בראשם. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. יכול לא יהיה חייב אלא על בין העיניים בלבד, כפי שמופיע בספר דברים פרק י' פסוק א', מניין לרבות כל הראש, דהיינו עשיית כוחה וכל הראש מחייב האדם בעבירה הזאת. תלמוד לומר בראשם, לרבות כל הראש. זה פסוק בויקרא שכתוב אצל כהנים, ואין אלא בכהנים. מכאן הייתי חושב שרק אצל כהנים יש את החיוב של על כל הראש, ולא רק האזור שמעל בין העיניים. ולמה יש הווה אמינא לחשוב שהאיסור על כל הראש שייך אצל כהנים בלבד? למה הייתי חושב כך? זה לא נכון למסקנה, אבל למה הייתי חושב כך? שריבה בהן הכתוב מצוות יתרות. ידוע שכהנים מצווים במצוות ששאר ישראל אינם מצווים בהם, אז יש להם עסק עם מצוות מעבר לממוצע, מעבר לרגיל. זה נקרא ריבה בהן הכתוב מצוות יתרות. אז זה היה נותן לי לחשוב שהאיסור על עשיית כוחה בכל הראש זה רק אצל כהנים ישראל מנהם. אבל בסופו של דבר האיסור הזה על כל הראש, איסור עשיית כוחה, שייך לכל ישראל, אבל מנהם לנו את זה. נאמר כאן כוחה ונאמר להן כוחה. אנחנו הצבענו על כך כשקראנו את הפסוקים שמשותף לשני הפסוקים האלו כוחה. מה להלן ויקרא חייב על כל כוחה וכוחה, וחייב על הראש כבין העיניים, על כל הראש כבין העיניים. אף כאן גם בדברים ששם זה פונה לכל עם ישראל, לא רק לכהנים, אף כאן חייב על כל כוחה וכוחה, וחייב על הראש כבין העיניים. ומה להלן בדברים על מת, ככה כתוב בספר דברים, כתוב בסוף הפסוק למת. אף כאן בויקרא מה שנאסרה אף כאן על מת. אבל אני חושב שכדאי רק להגיש שהפעולות שאסורות על מת הם עשיית כוחה והסריטות. זה מה שכתוב בדברים. וזה מתכוון הגמרא שכמו בדברים מדובר על מת, גם מה שכתוב בויקרא, למרות שלא כתוב שם במת על מת, איסור כוחה וסרטת זה איסור שאנחנו מדברים עליו מן התורה, אם זה נעשה מתוך עוגמת נפש על פטירה. הזכרנו בתחילת הברייתא העניין של 4-5 קריחות ויהיה חייב על כל אחד ואחד. על מה מדובר? הני 4-5 קריחות איכידמי. כאן אנחנו נברר את זה בשלבים. אז יש פה צורת בית להבליט את השלבים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה הכורך 4-5 קריחות חייב על כל אחד ואחד. מה דין ההתראות? כדי להניש בן אדם עם מלכות צריכים התראה. אנחנו מתארים מצב שהוא יכול להגיע לידי 4-5 מלכיות. כל מלכות מדובר על 39 מלכות, אז יכול להיות 39 כפול 4 או כפול 5. איך היא דמי? היא למה בזה אחר זה ובחמש התרעות? זאת אומרת לפני שהוא תלש שערות ראשו, חלק משערות ראשו, יתרו בו אל תעשה כך, והוא עשה בכל זאת, ושוב פעם יתרו בו והוא אמר אף על פי כן לא אכפת לי, והוא עשה עוד פעם פעולת תלישת שערות ראש. אם על זה מדובר פשיטה, אני לא צריך את הברייתא פה עם גזירת הכתוב ללמד במצב כזה חייב על כל כוחה וכוחה. כל אחד קיבל התראה, כל פעולה קיבל לפני כן התראה, והיה פעולה בנפרד אחרי כל התראה. אז זה פשוט. הגמרא ממשיכה, אלא בחדה התראה. זאת אומרת, לפני שהוא עשה שום פעולה, הבן אדם או עדים התרו בו, תשמע, אל תתלוש שערות, והוא תלש שערות, אחר כך עוד פעם תלש, אחר כך עוד פעם, הכל אחרי שהוא קיבל התראה אחת. האם על זה מדובר? והאם על זה מדובר שהוא יהיה חייב 4-5 מלכיות בנסיבות כאילו שקיבל רק התראה אחת? מי מחייב? אם מדובר בהתראה אחת, הוא לא היה חייב ריבוי מלכיות. והתנן, נזיר שהיה שותה יין כל היום, כמובן נזיר ידוע שהוא אסור ביין, אסור בתומת מתים, אז נזיר שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת. אמרו לו, אל תשתה, אל תשתה, והוא שותה. אינו, אחרי כל התראה הוא שותה יין, חייב על כל אחת ואחת. אז אי אפשר להגיד שעל סמך התראה אחת וריבוי פעולות הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. מתי חייב על כל אחת ואחת? רק אם יש ריבוי התראות, כפי שמוזכר פה בברייתא. אז על מה מדובר אצלנו בעניין הכוחה? לא צריכה תסך, הוא מרח חמש אצבעותיו נשה. נשה זה מין כימיקל שמורידה שרות. אז הוא מרח על חמש אצבעותיו, כל אצבע ואצבע בנפרד, נשה. כוונה, אבל במה? ועוטבינו על חמש אצבעות בפעם אחת. ועוטבינו בבת אחת, הוא שם את חמש אצבעות עם החומר הזה שמחלה שערות, שם את חמש אצבעותיו על ראשו, בבת אחת, דאב ילה, והוא, הבעיה, התראה אחת באמת, דאב ילה התראה, נכון, חדה וחדה. ההתראה הזאת, שהיה לפני הפעולה שתיארנו, חלה על כל אצבע ואצבע. וממילא, יש בסיס על כל אותו, חמש פעמים. וכמה שיעור כרוכה? הזכרנו תלישת שיעור ראשו, אבל על כמה צריך לתלוש כדי לעבור עבירה הזאת? רואים שיש מחלוקת בעניין שיעור כוחה. רב הונה אומר כדי שיראה מראשו. מה הכוונה? רש"י מסביר שיראה מראשו, שיראה מבשר הראש ערום, כאילו הקרקפת, בשר, האור של הקרקפת מתגלה. אם זה מתגלה מספיק קצת, אבל רואים אור הקרקפת, זה השיעור. רב יוחנן חזרה לגמרא אומר, משום רבי אלעזר ברבי שמעון כגריס, שיעור גריס. זה שיעור בגודל כמו, אני לא אומר בדיוק כמו פול. הגמרא אומרת שהדבר הזה שנוי כמחלוקת תנאים. כתנאי, כמה שיעור כורחה? רבי שמעון בן אלעזר אומר כגריס, אחרים אומרים כדי שיראה מראשו. מה שראינו כמחלוקת אמוראים רב הונה ורבי יוחנן תואם למחלוקת תנא קמא ואחרים. אמר רב יהודה בר חביבה, פליגי בא קלטה תנאי. הוא אומר שיש שלוש דעות בתנאים מהו השיעור של כוחה. אחד אמר כגריס, טוב, זה מוכר לנו, ואחד אמר כדי שיראה מראשו, גם זה מוכר לנו, ואחד אמר כשתי שערות. ואיקה, יש עוד שיטה, דמפיק שתי סאות, מהרשימה של הדעות האלו, הוא מוריד את השיטה של שתי סאות, ומעין בחדשה. ובמקום שתי סאות, מביא דעה שאומר ששיעור כוחה כשיעור עדשה. וסימנך, כדי שלא תגיד שהורידו גריס, ובמקום גריס הכניסו עדשה, כדי שלא תגיד כך, תזכור מה שמופיע במשנה, במסכת נגעים, ככה, בהרת כגריס ומחיה בחדשה, הם סוגים שונים של, שבתחום הצורת, הצורת זה לא משנה להיכנס למה בדיוק התופעות האלה של בהרת ומחיה, אבל מה שכן חשוב שיחד עם גריס מופיע כעדשה. אז כשאם מישהו מתלבט בזה שהכניסו עדשה, אז מה הורידו מהשיטות או הסדרה של השיטות הקודמת, אז בזה אנחנו לא נטעה לחשוב שהורידו גריס מהרשימה, כי גריס מופיע יחד עם עדשה. אז מה כן הורידו? הורידו את השיטה של שתי שערות. רשי מסביר למה למה אין מקום לחשוב שאולי הורידו את השיטה של כדי שיראה מראשו. אז מי שמתעניין למה זה לא היה בחשבון, עיינו ברשי. נמשיך בגמרא, תנא, הנוטל מלוא פי הזוג בשבת, מלוא פי זוג, כמו כמה שנכנס לקצה של מספריים, זוג זה מספריים. הנוטל מלוא פי הזוג בשבת חייב. וכמה מלוא פי הזוג, כמה שערות בחשבון הזה שמלוא פי הזוג, אמר וידה שתיים. שואל את הגמרא, והתניא, כוונה באותו ברייתא שקראנו עכשיו, שהנוטל מלוא פי הזוג בשבת חייב, חייב משום מלאכת שבת, אז באותו ברייתא כתוב לכורחה שתיים. אז משמע שהשיעור שתיים נאמר רק בכורחה, כלומר השיעור של מלוא פי הזוג הוא משהו אחר משתי שערות. אז בזה אנחנו מקשים על רב יהודה שפירש שמלוא פי הזוג הוא שתי שערות, משמע שלא כן הדברים, כי באותו ברייתא מופיע השיעור שמלוא פי הזוג בעניין נטילת שערות, ובעניין עשיית כוחה מוזכר שיעור שתיים. הגמרא דוחה את השאלה בכך ואומרת אימה וכן לכורחה שתיים. תניא נמי אחי, כמו רבי יהודה, הנותן מלוא פי הזוג בשבת חייב, וכמה מלוא פי הזוג? שתיים. רבי אליעזר אומר אחת, אפילו שיער אחת, מי שנוטלו בשבת חייב. ומודים חכמים רבי אליעזר לשיעור של הורדת שיער אחת כדבר אסור במלקט לבנות מתוך שחורות, אפילו אחת שהוא חייב. אדם רוצה לראות צעיר לימים, הוא לא רוצה שאנשים יהיו צמיחת שערות לבנות, והוא מחליט להוריד את השערות הלבנות. כמה מאלו יחייב אותו? אז החכמים מודים לרבי אליעזר בפעולה כזאת של מלקט לבנות מתוך שחורות, אפילו אחת שהוא חייב. הוא עושה את זה בשבת, אפילו בהורדת שיער אחת לבנה הוא יהיה חייב. ודבר זה, הורדת שערות לבנות מתוך שחורות לגבר, אפילו בחול אסור, גם ללא קשר לשבת, זה פעולה אסורה. למי זה מאפיין, הורדת שערות לבנות מתוך שחורות? זה פעולה נשי. גבר לא אמור לעשות דברים כמו הנשים, ולכן אם הוא כן עושה, הוא עושה דבר אסור, משום שנאמר לא יובש גבר שמלת אישה, למרות שהפסוק מתייחס לפריט של בגד. הפסוק בעצם אוסר כל התנהגות נשי לגברים. רש"י כותב בדיבור מתחיל במלקט שערות לבנות מתוך שחורות, שבמקרה כזה גם החכמים שאמרו שהשיעור של כוחה זה שתי שערות, אבל הוא מוציא שערות כדי שלא לעוד זקן, גם בהורדת שיער אחת יהיה חייב. וכיוון האדם מקפיד על שיער לבן אחד שבין שערותיו שחורות, כדי שלא יראה זקן, אמרינן תקשו מלקט אותו מבין השחורות, מלאכה חשובה היא לא, וחייב משום גוזז, כיוון דחייש לגזיזה זו, זה חשוב בעיניו. רש"י בדיבור המתחיל הבא, אף בכל אסור שמתנאה עצמו, כוונה הוא עושה את עצמו נאה בנוי אישה בצורה נשית. נחזור לגמרא, והמקיף פז ראשו וכולי, תנו רבנן, פעת ראשו, מה הכוונה? סוף ראשו. ואיזה הוא סוף ראשו? שיהיה חייב באיסור שאנחנו קוראים בל תקיף, זה המשווץ דעיו לאחורי אוזנו ולפדחתו, האזור שבראש אדם מאחורי האוזן הוא כמו הפדחת, אין שם צמיחת שערות. איפה יש באותם אזורים, איפה יש שערות? את האזור שבדיוק לפני האוזן. אז אותו אזור של צמיחת שערות, אם הוא מגלח אותם ויוצר כך רצף של חוסר שערות מפדחתו עד לסוף אוזנו, שאין שם שערות, הוא גילח אותם, הוא הוריד אותם, זה האיסור של בל תקיף, לא להקיף את הראש. תני תנא קמיה דרב חיסדא, אחד המקיף ואחד הניקף לוקה, יש מלקות על זה שעושה את הפעולה וזה שעבורו נעשה אותו פעולה של הקפת הראש, שניהם חייבים מלקות. אמר לי מן דאחי תמרי בערבילה לקי, אנחנו נפרש את זה לפי פירושו של רש"י, נסתכל ביחד בתוך רש"י. דאחי תמרי בערבילה, האוכל תמרים בקברה יהיה לוקה בתמיה, כלומר ניקף, יד אדם ישב על כיסא ומישהו אחר בא והקיף את ראשו והורדת השערות כמו שתיארנו, אבל אותו אדם שעליו עשו את זה לא עשה שום דבר, הוא ישב. מה הפשע שהוא לוקה? לאו שאין בו מעשה עבה ולא לוקים, כמו שלמדנו באריכות בדפים קודמים, איסור לא תעשה שאינו כרוך במשהו פעיל, משהו פסיבי, כמו אדם שיושב על הכיסא ובאים הוא מקיפים את ראשו, למה שהוא ילקה? זה משמעות של הביטוי הזה. זה ביטוי, יש עוד הסבר על פי הרשש מסכת סנהדרין פי תת עמוד ב' ששם גם כן מופיע ביטוי הזה, ושם הרשש מביא הסבר אחר. אבל מה שחשוב לנו, איך הקושיה כעת, איך נבין את הברייתא שמחייבת מלכות לא רק המקיף, מי שעושה את הפעולה של הקפת הראש, גם הניקף. הגמרא עונה, דאמר לך מני, הברייתא, מי ש מי לימד אותך הברייתא הזאת, או יתר דיוק, על פי איזו שיטה שנו לך את הברייתא? אז דאמר לך מני רבי יהודה אי, הברייתא הזאת, אחד המקיף אחד לוקה, עליבא דרבי יהודה דאמר לו שאין בו מעשה לא קין עליו. ראינו את זה בדפים קודמים, שכדי להתחייב מלכות לפי רבי יהודה לא צריך להיות בהכרח מעשה עבירה, במעשה עבירה בצורה פעילה, גם בצורה פסיבית אדם מתחייב מלכות. רבא אומר, מה מדובר פה בברייתא, אחד המקיף אחד הניקף לוקה? רבא אומר במקיף לעצמו בדברי הכל, דברי הכל כמנה בלי צורך להעמיד את הברייתא כשיטת יחיד, כשיטת רבי יהודה. רב אומר על מה מדובר, אדם שהקיף לעצמו. והחידוש הוא, למרות שמדובר על אדם אחד שפועל על עצמו, על הראש שלו, הוא יהיה חייב שתי מלכויות. נראה את זה ברש"י, שלוש שורות מתחת לגמרא. רב אמר לא צריכה להוקומי קרב יהודה, אך ברייתא דתני תנא קמיה דרב חסדא דקיימה במקיף את עצמו. אין צורך להעמיד את הברייתא כרבי, כתנא רבי יהודה, שדרכו הסברנו, כן, אני כך חייב למרות שהוא לא עושה מעשה, כי שיטה רבי יהודה היא שלב שאין בו מעשה לא קין עליו. רב אומר בלי צורך להישען על רבי יהודה, על תנא רבי יהודה, ככה אדם עשה את עבירה בקום ויעשה, כוונה בפעילות, הוא הקיף את מי? את עצמו. וכמה שמלן דחייב תארתי, משום מקיף ומשום ניקף. דסר גדי דחמינה לא ליל תהיה לאחדה, היה אבא מינה כזה, אם אדם עושה את זה לעצמו שחייב רק מלכות אחת, כמה שמלן, זה מטרת המקור הזה, שגם אותו אדם עצמו חייב משום מקיף וגם משום הוא הניקף. ולפי רבה הניתוח הזה יהיה עליבה דברי הכל. עוד הסבר איך הניקף לוקה, איך זה יכול להיות. רבה שיאמר במסייע, הוא מזמין את השרות למקיף בדברי הכל, וכולם, גם הרבנים יסכימו שבמקרה כזה הניקף חייב. והמשחית פעד זקנו, תנו רבנן, פעד זקנו, סוף זקנו. ואיזו סוף זקנו? שיבולת זקנו. אמרנו מקודם שהנושא הזה מיקוד נקודות האיסור של פעד זקנו שנוי במחלוקת בין הראשונים השונים. רש"י שלוש שורות מהסוף, שיבולת זקן כולו חמש פאות דכחשיב במדיטין, בכלל שיבולת אין. החלקים של הפנים שהוא קורא שיבולת, זה כולל את החמש נקודות האסורות בגיבוח. נחזור לגמרא. המסרי צריטה אחת וכו', תנו רבנן וסרט. שוב פעם אנחנו מתייחסים לפסוקים בתורה, וכאן מספר ויקרא פרק י"ט פסוק חף חת כתוב, אנחנו נקרא מהשוליים מה שקרה, מה שהוספנו. כתוב בתורה שם, וסרט נפש לא תתנו בבשרכם, וכתובת קרקע לא תתנו בכם, אני השם. אז יש כאן לאו על על שריטה. תנו רבנן וסרט יכול שרת על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבע בים מן הבת שר על צרות שיש לאדם, זה מחייב אותו, או זה כוונת התורה באוסרו עשיית סרט גם על איזה הפסד כלכלי. אתה אומר לנפש באותו פסוק שקראנו, כתוב וסרט לנפש אינו חייב אלא על המת בלבד, מי שנפטר לו מישהו ומביע את צערו בצורה כזאת, זה מה שהתורה אוסרת. ומניין למסרית חמש שריטות על מת אחד שהוא חייב על כל אחת ואחת, על כל אחת מהשריטות האלו? כמו לומר וסרט לחייב על כל שריטה ושריטה. רבי יוסי אומר, מניין למסרית שריטה אחת על חמש מתים, על חמישה מתים, שהוא חייב על כל אחת ואחת? תלמוד לומר לנפש, לחייב על כל נפש ונפש. אז רבי יוסי לומד מהפסוק שכתוב לנפש, בסרט לנפש לא תתנו, שזה מחייב על כל שריטה ושריטה, מחייב מלכות כל אחד ואחד מהם. שמואל תגמר ברע פיקטי לביתו שנפל וספינתו שטבע בים, הרי השתמשנו בדרשה למילה לנפש למשהו אחר, מה שהופיע ברשע. יש לנו חיצים בצד הגמרא, אפשר לחבר אותם למעלה במקור. ראינו שהאיסור של וסרט וסרט לא תתנו בבשרכם זה אך ורק בעניין מת, פטירת אדם, לא משום דברים אחרים. אז לכן איך אתה יכול להשתמש במילה לנפש למד על מספר המלכיות שאדם חייב, אם, אפילו אם הוא עשה מספר שריטות? הרי הפסוק נתפס כבר, זה שאלת הגמרא. הגמרא עונה, ואנחנו ממשיכים לדף חף א', כסבר רבי יוסי. רבי יוסי הוא הדעה האחרונה שראינו פה בברייתא בחף עמוד ב', הוא סובר שריטה וגדידה, מה שקראנו בתורה לא תתגודדו, שני הדברים האלו, שני האיסור האלו, אחת היא, הם שניהם, למרות שגדידה משמעו שריטה בכלי ושריטה זה שריטה ביד, שניהם גדידה ושריטה, הוא אומר אחת היא, ושניהם בין הוא עושה את השריטה ביד בין הוא עושה את זה בכלי, מי שעושה אחד מהם עובר בשני לאווים, כי שני פסוקים נפרדים, אחד עושה את שריטה ואחד עושה את גדידה, מי ש... ושניהם אסורים, אז מי שעושה פעולה אחת הוא יהיה חייב שני איסורים. הוא עובר שני דלבים. מה ממשיך הגמר ואומר, הוא כתיב אתם בגדידה למת. אז מילא רבי יוסי לא צריך את המילה לנפש ללמד שאין איסור דורייתא על שריטה, על נפילת הבית או תביעת הספינה. הוא לא צריך לנפש להגביל את האיסור לשריטה עבור פטירת אדם, כי יש לו פסוק אחר שכתוב בו, שקראנו מקודם גם כן, שכתוב שמה שהאיסור הוא למת. מה שראינו בדברים, פרק י' פסוק א', לא תתגודדו וכו', בין עיניכם, למת. ורק לחזור על מה שאמרנו, נכון ששם כתוב לא תתגודדו, אבל אותו דבר שייך לעשיית סרט, האיסור לא, שלא לסרוט. כפי שראינו בויקרא פרק חפה לפסוק ה'. אנחנו נחזור על הנקודות האלו דרך הרש"י שמופיע בראש העמוד, כסבר רבי יוסי, שריטה וגדידה אחת היא. תתרוויו בין ביד, בין בכלי, וכתיב בגדידה למת. זה מה שראינו בדברים פרק י"ד פסוק א', כתוב לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. נחזור על ברש"י, אומר וכתיב בגדידה למת, לא תתגודדו, זה בדברים י"ד פסוק א', ולא תשימו כרחה בין עיניכם למת. אנחנו נמשיך בשורה שנייה בגמרא, אמר שמואל המסורת בכלי חייב. רש"י כותב המסורת בכלי חייב, הוודאי פשיטה לכולי עלמא, דעיקר גדידה משמע בכלי, ועיקר שריטה משמע ביד, וכאמר שמואל המסורת בכלי על המת חייב, ולא כאמר המגדד בכלי לאשמה אינן. בבחירת המילים של שמואל הוא מלמד אותנו כשם שריטה שייך בכלי, ועושה חבורה בעצמו בכלי על המת חייב שני לבן, משום מסרט ומשום מגדל. דגדידה ושריטה אחת היא, תתרוויו בין ביד בין בכלי. וכפי שציינו את הפסוקים בויקרא כ"א פסוק ה', שם מובא האיסור בצורת ייסוטו, לא ייסור שרתת. ובדברים כתוב לא תתגודדו, זה אותו רעיון, אותו סוג של איסור. ומי שעושה, מי שלוקח כלי ושורד בבשרו, זה מה ששמואל אומר פה, המסרד בכלי חייב, ורש"י הסביר שני לאווים מיטיבי שריטה וגדידה אחת היא, הם עניין של חבורה. אלא ששריטה ביד, בכוונה ולא בכלי, וגדידה בכלי, כוונה ולא ביד. אז זה נגד שמואל, כי שמואל לא חילק, הפוך, הוא השתמש בפועל המסרט וחיבר את זה עם השם עצם כלי, המסרט בכלי. אז זה לא כמו הברייתא הזאת. אז מה נעשה עם שמואל לאור ברייתא שחולק עליו? תשובה, הוא דאמר כרבי יוסי. שמואל סובר כרבי יוסי. ואיפה ראינו רבי יוסי בנושא הזה? שורה ראשונה אצלנו בגמרא, פה בכף א' ומול א', שורה ראשונה בעמוד שמה, מה כתוב שם? כסב רבי יוסי, שריטה וגדידה אחת היא, הם אינם שני דברים נפרדים. ועל זה מסתמך שמואל באומרו המסורת בכלי חייב. תני תנא קמי דרבי יוחנן, על מת, מי שמביע צרו דרך שריטה על מת, בין ביד בין בכלי חייב. על עבודת כוכבים, מי שמתכוון לעבוד עבודה זרה על ידי שריטת בשרו, אז בקשר לעבודה זרה ביד חייב בכלי פטור. אם אדם עושה את השריטות ביד הוא חייב, אם עושה את השריטות בכלי לשם עבודה זה יהיה פטור. שואלת מה, איך זה יכול להיות שדווקא בעניין עבודה זרה תגיד בכלי פטור? והי פחתיב, מבחינת המקרא אפשר לראות ההפך, כתוב בעניין עבודה זרה ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים. אז יש פה, זה פסוק שאמרנו שזה בעניין עבודה זרה, כתוב ההתגודדו עניין של שריטת בשר, אבל כתוב בחרבות וברמחים, ככה עובדים עבודה זרה. לא מי ש... ואל תגיד לי על עבודת כוכבים בכלי פטור, אלא אימה. אז הגמרא ממשיכה עם תיקון, ההפך ממה שהיה במקור שקראנו, אלא אימה ביד פטור בכלי חייב. זה פשוט ההפך ממה שראינו בעניין עבודה זרה. וחייב על הראש, במשנה ראינו שהוא חייב שתיים בעניין מקיף פאת ראשו. מחי רב ששת, רב ששת הראה בין פירקי דדיקנה, האזור שאסור בהורדת שערות זה האזור בין החיבור של הלוע התחתון עם הגוגולת, זה בין פירקי דדיקנה. דדיקנה זה זקן, פירקי זה מקום החיבור, חיבור עצמות. אז באותו מקום אסור להוריד את השערות שצמחות על פני האדם, ומי שעושה את זה הוא עובר על בעל תקיף. רבי אליעזר אומר, אם נטלן כולן כאחת אינו חייב אלא אחת, כסבר חד לאו הוא. יש איסור לא תעשה אחד, וזה לא מתחלק לכמה כמה וכמה. לכן אם הוא נטל את כל הנקודות האסורות בבת אחת, הוא חייב רק מלכיות אחת. טוב, אנחנו נמשיך בגמרא. ואינו חייב עד שידלנו בתר, תנו רבנן, ופעד זקנם לא יגלחו. הזכרנו זה מקודם, זה פסוק אצל הכהנים. יכול אפילו גילחו במספריים יהיה חייב, גם הוא מוריד שערות ראשו, פניו עם מספריים, מה הוא יהיה חייב? תמוד לומר, לא תשחית את פעד זקניך. הפסוק הזה נמצא בקשר לישראל, לאו דווקא כהנים. אז מה כתוב בפסוק? לא תשחית את פת זקניך. מספריים לא עושים פעולה של השחתה. השחתת שערות הוא התוצאה משימוש בתר, נגיד, לא בשימוש מספריים. אז הפסוק, מעצם פירוש הפסוק, אנחנו דוחים כאסור, דוחים להציע שבמספרים יהיה אסור, לא יהיה חייב. הגמרא ממשיכה, היא לא תשחית, יכול אם לקטור במלכי וראיתני יהיה חייב, אם האיסור הוא השחתת הזקן, כפי שקראנו בפסוק, לא תשחית את פת זקניך. האם העבירה כולל שימוש בכלים האלו, מלכי ורהיטני, הם כלים שכנראה מעצם השאלה הם עושים פעולת השחתה? תלמוד לומר, הפסוק אצל כהנים כתוב לא יגלחו. אז יש כאן שתי פעולות, יש לא תשחית ופעולה של לא יגלחו. עד כיצד? אז איך העבירה הזאת בוצע? גילוח שיש בו השחתה, צריכים את שני המרכיבים האלו, גם דרך של גילוח, אבל גם שיהיה בו השחתה. ובכך אנחנו דוחים מספריים, כי זה לא משחית, ודוחים המלכי וראיתני, למרות שזה כן משחית, אבל לא דרך גילוח. רבי אליעזר אומר, אפילו לקטו במלכי וריתני חייב. מה נפשך? אנחנו שואלים, איך שתסתכל על הדברים פה? אי גמיר גזרה שווה, הגזרה שווה דרך המילים פאה. אנחנו כפקבנו את המילים האלו בברייתא, הפת זקנם, ובויקרא כ"א, ובויקרא י"ט, כתוב, לא תשחית את פאת זקניך. אז אם התנא רבי אליעזר יש לו במסורת שלו הגזרה שווה, ליבאי תער. דרך הגזרה שווה חיברנו בין לא תשחית ולא יגלחו. דהיינו, רק גילוח שיש בו השחתה חייב. אז אם רבי אליעזר יש לו הגזרה שווה זאת, אז שיהיה חייב רק בשימוש בתאו, זו כונה ליבאי תאו כדי לעבור על האיסור. אבל הוא היה מוכן להוסיף גם מלכית וראיתני, סוגי כלים נוספים. אי לא גמיר גזירה שווה מספריים נמי לא, שאם אין לו הגזירה שווה, אז שיש מקום לאסור מספריים, כי מהפסוק הוא פעת סכנם לא יגלך, הוא פסוק בויקרא כ"א, זה יכלול מספריים. לכן הגמרא שאלה בתחילת הברייתא, יכול אפילו גילחו במספריים, כן, זה דרך שאנשים מתגלחים במספריים. האם זה אסור? אז אנחנו אומרים שזה לא אסור, אך ורק בגלל שיש פסוק במקום אחר, בפרק י"ט, שכתוב בעניין פת זקנם, לא תשחית את פת זקנם. אז אני מבין שהפעולה האסורה זה רק דרך, זה גילוח שהוא דרך השחתה. ובכך אנחנו ממעטים מספריים מהאיסור. אז שוב פעם אנחנו פונים לרבי אליעזר להבין, האם אם יש לו גזירה שווה, אז שהאיסור של של פרץ גנם לא יגלחו, ליבאי תאו, שיהיה דווקא תאו, והוא יוכיב את האיסור לכלוא גם שימוש במלכית ובראיתני. היא לא גמיר גזירה שווה, אז מספריים נמי לא, שיהיו אסורים מספריים. אם אין לו גזר השווה, אז אני לא מבין שיש פעולת השחתה שמספריים לא עושים. אני רק רואה שפז גם לא יגלחו, זה יכלול גם מספריים. אז זה יהיה תוצאה שמספריים יהיו אסורים אם אין לי הגזר השווה. כמו עונה לעולם גמיר גזר השווה, רבי לזה יש לו את הגזר השווה הזאת, לכן הוא לא יאסור שימוש בתגלח על ידי מספריים. כי אם יש לו גזירה שווה, מספריים הרי אינם עושים פעולת השחתה. אז יש לו גזירה שווה. וכזבה, חני נמי, המלכית וראיתני גילוח עבדי. זה רגיל להשתמש בהם גם כן בגילוח, ומאחר ש... לפי תפיסתו הם רגילים בשימוש, אז וגם עושים פעולת השחתה, לכן יש איסור בהורדת שרות פניו על ידי מלכית וראיתני. אנחנו נראה את זה ברש"י. שורה שלישית לפני האחרונות, בסוף השורות הקצרות, גילוח שיש בו השחתה זה תוצאה מהגזרה שווה. ומה עכשיו האיסור? דרך לגלח בו ומשחית. מה עושה את שני הפעולות האלו? מה עושה אותם? היינו תר, אבל ראיתני משחית ואין דרך לגלח בו, ומספריים מגלחים ואין משחיתים. אז לכן הדברים האלו אינם עשויים, כי אי אפשר להגדיר שימוש במצרים כגילוח שיש בו השחתה, מאחר שהם לא משחיתים. רש"י בסוף שואל ראשונה ברחבות, מספריים מנעלי תמותר לגלר בהן דלא כעשרי, אלא רבי אלעזר עושה רק במלכי ריתני שיש בהן השחתה. אז בסופו של דבר אנחנו רואים שיש מחלוקת תנאים, מי שמוריד שער פניו בכלים הנוספים אלו מעבר לתר המלכת או הרעידני. עד כאן שיעורנו להיום.